אחלניסטיות, פרק 27, תודה לאל, איש של שפיות בתוך כל האי שפיות הזאת שמסביב, הנצבייה, אחלניסטית, והחלמה, תודה לאל, בזכות 12 הצעדים, 12 המספורות של האחלנים האנונימיים, והיום יש לי חברה אהובה, פעם ראשונה, מתארחת, איזה כיף, גילי, אני אתן לך להציג את עצמי.
היי, תודה, גילי, אחרנית רגשית בהחלמה. אני מאוד מתרגשת להיות פה, גם קצת לחוצה. בכיף, תודה שהזמנת אותי.
יואו, יואו, באמת, אני כבר מתחילה להרגיש את השלווה תוך כדי. אז זהו, אז היום אנחנו בעמוד 21, ובדיוק הגענו לקטע שרשום כך. הוא ממש דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, רק לעתים נדירות הוא קצת שיכור. הוא תמיד פחות או יותר שיכור בלי הכרה. בזמן שהוא שותה, המזג שלו כלל לא דומה לטבעו הרגיל. ייתכן שהוא אחד האנשים הכי נחמדים בעולם, אבל תן לו לשתות יום שלם והוא נעשה מגעיל ואנטי חברתי בצורה מסוכנת. ואני אעצור פה ואני אגיד שאני באמת זוכרת כי זה כבר, תודה לאל, 4 שנים כמעט מאז הפעם האחרונה, אבל אני זוכרת את הבולמוסים האלה שאחריהם לא רציתי לראות אף אחד. אף אחד, שאף אחד לא ידבר איתי ולא ייגע בי אפילו ברמה הזאת. אם הבעל שלי היה בא לחבק אותי, זה היה כאילו, לא, לא, אל תיגע בי, כאילו, איך אתה מסוגל? אתה לא רואה את המפלצת שיצאה מתוכי? עכשיו, ברור שלא רואים, כן? גם הייתי תמיד מסתתרת מתחת לסמיכות אחרי גולמוסים כאלה. וגם עם הילדים שלי, גם כשהם היו ממש קטנים, אז הם ראו שאני עצובה, כי תמיד הייתי בוכה אחרי בולמוסים, והייתי אומרת להם, לא, לא, עכשיו אמא לא מרגישה טוב, הדלת סגורה, לא להיכנס. כאילו, ממש, זה נורא. אני בכלל לא מדברת על זה שהייתי מסננת חברים, משפחה, קולגות, בוסים, אין לי מי לדבר ברגע שאני שם. וכשזה היה קורה הרבה, אז זה היה קורה הרבה גם שהייתי באמת ככה אנטי חברתית בצורה מאוד מאוד ברורה. ואפילו מגעילה אם מישהו בכל זאת היה מנסה לתקשר איתי, או בכל זאת מנסה לגעת בי, אז הייתי ממש יוצאת עליו גם מילולית בצורה מאוד פוגעת. איפה זה תופס אותך?
אז זהו, שאצלי זה לא היה כל כך מזמן, אז אני עדיין זוכרת, ואצלי זה קצת הפוך. אני הייתי מראש מגעילה כדי שיעזבו אותי, ואז אני אוכל ללכת לאכול ולהתבודד עם האוכל. כאילו מראש להרחיק ממני את כולם שייתנו לי שקט, כי רציתי, חיפשתי את השקט ואת הלבד הזה. אז מראש להיות לא נחמדה, ולהחליט שאני לא רוצה לראות אף אחד ולא לפגוש אף אחד, כדי שאני אוכל להישאר לבד ולאכול את כל מה שמנעתי מעצמי לפני. אז, ואז אם אני אכלתי, אז יש לי סיבה להיות עם עצמי, כמובן. אז כן, פחות נחמדה.
כן, החבר הכי טוב, כאילו.
בדיוק, הנחמה הכי גדולה כאילו, כן.
כן.
התמיכה הכי גדולה כאילו.
פעם שמעתי פתאום, לא יודעת למה נזכרתי בזה, אבל זה תמיד נורא הצחיק אותי. יש חברה שהייתה מדברת, בשלב יותר מתקדם בספר, יש קטע שכתוב, ועכשיו בקשר למין. אז תמיד היא הייתה אומרת, תראו, לגבי מין, השלישייה היחידה שהייתי עושה זה היה עם, נו, עכשיו כמובן ששכחתי את הזה, איך קוראים לגלידה הזאת, שזה ג'רי...
בן אנד ג'רי.
בן אנד ג'ריס, אז השלישייה היחידה שעשיתי הייתה עם בן וג'רי.
אז כן, היו פעמים שאני יכולה להגיד שהייתי מעדיפה לאכול מאשר להיפגש עם הבן זוג שלי למשל. אז כן, הייתי מראש קובעת לעצמי שאני היום לא נפגשת איתו. וזהו, ואני מקבלת אנרגיות ממקומות אחרים.
מטורף, מטורף. והנה זה ההמשך. אומר, יש לו כישרון גאוני להיות שיכור בדיוק ברגע הלא נכון. בעיקר כשצריך להחליט החלטה חשובה או לבוא לפגישה. לעתים קרובות הוא הגיוני מאוד ומאוזן בקשר לכל דבר חוץ מאשר למשקה החריף. אבל בכל הקשור למשקה הוא אנוכי ואינו כנה בצורה שאין להעלות על הדעת. כמה שקרים סיפרתי דבר ראשון לעצמי, ואחרי זה פשוט האמנתי בהם, אז גם סיפרתי אותם לאנשים אחרים. כאילו המשפטים כמו, וואי, לא אכלתי כל היום. אולי לא ישבתי לאכול, אבל טחנתי כאילו את כל הדברים. או שהייתי אומרת, לא, לא, אני לא יכולה, אני בדיאטה. שבאמת שעה לפני אכלתי מכל הבא ליד, או שהייתי מדליקה את המקלחת, את הברז של המקלחת, כדי שיחשבו שאני מתקלחת, בזמן שעשיתי דברים אחרים במקלחת, וניסיתי להוציא את מה שאכלתי קודם, ושלא לדבר על זה שהייתי לא מספרת על כל מיני, כשכבר ראיתי בתוך רואי, כאילו, והיו לי כל מיני תוכניות אוכל כאלה, שחשבתי שאם אני אתחייב בפני בן אדם אחר, אז בטוח אני אעמוד בהם. והייתי מתחייבת, ולמחרת, איך היה היום שלך? כן, בסדר, הנה, זאת התוכנית להיום, וכאילו שוכחת לחלוטין שערב קודם היה איזשהו שימוש, אם זה אכילת יתר, אם זה אכילת חסר, אם זה דילוג על ארוחה, אם זה אכילת יתר, אז שיצאתי אחרי זה לרוץ, אז הקלוריות התקזזו, נכון? אז אני לא צריכה לספר שאכלתי, השתמשתי. מטורף, פשוט מטורף.
ממש. אני חושבת שאצלי לא שיקרתי לעצמי על מה שאכלתי או לא אכלתי, אבל אני תמיד האמנתי שאני נורא מאוזנת בנוגע לכל דבר בחיים, ושההיגיון שלי עובד בהכל. והיום אני מבינה כמה הייתי אולי מאוזנת בדברים אחרים, אבל האוכל תמיד היה שם בשביל לתת לי את האנרגיות ולהמשיך ולעשות את כל דבר שאני צריכה, כאילו הייתי תלויה בו ממש ממש ממש. וזה, אני חושבת שזה היה השקר הכי גדול. כי לא הצלחתי לעשות כאילו כלום בלי שהאוכל יהיה ויתמוך ויעזור ויקדם אותי, אבל הוא לא באמת עזר לי. כי כשהיו את הנפילות, אז היו את הנפילות והן היו כואבות. אז זה לא באמת ש... אז אני חושבת שבעיקר שיקרתי לעצמי שחשבתי שאני מצליחה להתקדם בלי, ואני מאוזנת בהכל. כנראה שלא הייתי מאוזנת בהכל.
אני חושבת שאצלי אני השתמשתי בכל מיני שימושים באוכל כדי לאזן, גם לאזן את הכמות הקלורית, כן, ידעתי כל דבר מה הכמות הקלורית, או שסיפרתי לעצמי סיפורים, וגם לאזן באמת, אם הייתי מרגישה יפה וחלשה, אז הייתי אוכלת מאכלים מסוימים שידעתי שיכניסו אנרגיה. ואם הייתי באובר ולא הצלחתי להירדם בלילה, אז הייתי אוכלת מאכלים אחרים כדי להוריד ולגרום לקיבה באמת לעבוד, ואז אני יכולה להירדם, כי הגוף עסוק בטיפול באוכל שנכנס. וזה מטורף, הקטע הזה שכתוב פה בהמשך, מפיל את הבניין על ראשו בסדרת בולמוסי שתייה חסרי הגיון. זאת אומרת, אני הייתי ממציאה לעצמי ומסתכלת על הדברים שהייתי עושה, והייתי מצדיקה התנהגות לא הגיונית והצדקות הגיוניות ונשמעות הגיוניות. וזה בדיוק המקום הזה ש... רשום פה אחרי זה, האיש שהולך למיטתו כל כך שיקור שהוא צריך לישון יממה, וזה היה קורה לי הרבה, אחרי בולמוסים שהייתי ישנה המון, אבל מוקדם למחרת בבוקר הוא מחפש כמטורף את הבקבוק שלא הניח במקומו בלילה הקודם. או במקרה שלי, הייתי בודקת עם דברים שכבר זרקתי לפח הביתי, עדיין שם, ואני עוד יכולה להוציא אותם ולהמשיך לאכול מהם. וזה כאילו בדיוק המקום הזה של צעד אחד שאומר, עודנו שהיינו חסרי אונים, מול האוכל, כי הייתי ממש חסרת אונים מול האוכל. אמרתי, אני לא יכולה לחיות איתו, כי אני לא מתפקדת אם אני כל הזמן עסוקה במה אני אוכל עכשיו. אבל כל פעם כשהנחתי את האוכל בצד, וניסיתי להתמודד עם החיים בכוחות עצמי, גיליתי שזה עוד יותר קשה אפילו.
ממש ככה, ממש ככה. אני זוכרת שלפני התוכנית, אני כמעט 10 חודשים בתוכנית, אז שלפני התוכנית, אז אני עובדת המון, ואני במעברים הרבה ממקום למקום, כאילו, וזה מתיש אותי, כאילו, המעברים הם מאוד קשים לי, ותמיד הייתי צריכה עוד אנרגיה ועוד אנרגיה, וכשהייתי צריכה חופש, אז פשוט הייתי מתכננת את הבולמוס שלי, שאז אני לא ארגיש טוב, ואז אני אוכל פשוט לבקש חופש מעבודה ולנוח. ואז באמת הייתי יום שלם נשארת בבית ולא עושה כלום ושום דבר, רק נחה. וככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה מעגלים כאלו.
וואו,
ממש.
את הזכרת לי משהו מטורף, שכחתי את זה, ועכשיו באמת הזכרת במה שאמרת, שהייתה תקופה אחרי שכבר, אני חושבת שכבר שני הילדים שלי נולדו, וכל פעם היו לי את הקטעים האלה שבאמת פעם בשבוע, פעם בחודש, היה לי פתאום איזשהו בולמוס, ואז אני תמיד, אני הייתי עושה בולמוס, ואז לא הולכת איזה יומיים לעבודה כדי לצום ולחכות שזה ירד ואני אוכל להיכנס למכנסיים. ואז היה לי מאמן, שבאמת אני כל כך אוהבת אותו, הוא היה בחתונה שלי וכאילו, והיום לצערי הוא לא באוהב, אבל אני מקווה שהוא עוד יחזור. והוא אמר לי, צביה, למה שלא תבקשי פעם בשבוע יום חופש, או פעם בשבועיים יום חופש, יש לך מספיק ימי חופש, כי אז את התקופה שמיד היו לי הרבה ימי חופש, סגורים, אמר לי, ואז את לא תצטרכי להביא את עצמך למצב שאת אוכלת כדי שיהיה לך את החופש הזה, להירגע בבית, לשכב במיטה, לא לעשות כלום. ואני זוכרת שזה היה כזה, וואו, נכון, אני יכולה לעשות את זה בעצם. וברגע שהתחלתי לקחת את הימי חופש מראש, אז לפחות לא היה את המצב הזה שהייתי צריכה להודיע שעה לפני העבודה שאני לא יכולה להגיע. ובדיוק אנחנו מדברות על זה, ואז אני קוראת פה בעמוד 21 ככה, נגיד פסקה שלישית לפני הסוף בערך, שכתוב, ואז מגיע היום שהוא פשוט לא יכול לקום לעבודה, והוא שוב משתכר. כמה פעמים זה קרה לי באמת בשנה האחרונה, לפני שנכנסתי לגמילה האחרונה שלי, ולכל התהליך הזה של ההחלמה, שפשוט הייתי גם שם, היו לי הרבה ימי חופש, אז באמת הייתי מבקשת את הימי חופש מראש, ומה שהיה קורה זה שבערב לפני יום חופש הייתי מתחילה עם הבולמוסים. מתוך ידיעה שיש לי במלא למחרת יום חופש, וגם תמיד הייתי מבקשת את הימי חופש בימי חמישי, כדי שיהיה לי סוף שבוע שלם לבלמס וכל הדברים האחרים. מדהים.
מבינה אותך, כי אני הייתי שם, אז אני יכולה להבין את זה, ואני אומרת, ממש, כאילו, אבל זה כל כך רחוק ממני היום, כאילו, מרגיש לי שזה באמת כל כך רחוק ממני היום. והנה, שיתפתי אותך גם שלפני שבוע בערך, ממש הרגשתי שמכל הקושי של המצב והכל, ממש אני רוצה כאילו לחזור למה שהייתי רגילה, וחשבתי לרגע באמת לביים איזשהו בולמוס כזה, וכשדמיינתי את עצמי שנייה אחרי, זה, לא, אני לא רוצה להיות שם. זה לא מתאים לי. זה לא יעשה לי טוב, כאילו באמת זה לא יעשה לי טוב. ובגלל זה גם זה לא קרה, תודה לאל.
אני חושבת שזה גם קשור לזה שההחלמה שלה היא כל כך מתוחזקת כל היום. כאילו, זה שאת עושה שירות, ואת, כמו שכתוב, מאמנת פנויה, ואת מאמנת אנשים, ואת עובדת עם אנשים, ונותנת שירות בכל מיני רמות, זה עוד יותר מחזק את המקום הזה של, שיש מקום למחשבה, כמו שיש מקום למחשבה של המחלה, יש מקום גם למחשבה של ההחלמה, שתכניס אותך, כי אני בתקופה ההיא, זה היה בעצם בולמוסים עם הפסקות ביניהם, וזה היה אחרי שהייתי שנים בתוך התוכנית, בתקופות אימנות מאוד ארוכות, אבל בתקופה האחרונה שלפני הגמילה ובאמת העלייה על הדרך, זה היה פשוט עניין של פעם בחודש, פעם בשבועיים, פעם בשבוע, כאילו כל הזמן המרחק בין הצורך שלי במנות הלך והתקצר, והכמות של המנות שהייתי זקוקה להן הלך, כאילו הכמות הלכה וגדלה. וכתוב פה, זה בשום אופן אינו תיאור כולל של האלכוהוליסט האמיתי, היות ותבניות ההתנהגות שלנו מגוונות. אבל התיאור הזה עוזר לזהות את האלכוהוליסט בקירוב, ואני חושבת שזה גם, הסיפורים שאנחנו מספרות, הם באמת דרך לזהות למי שמקשיב ומקשיבה, האם אני האחלניסטית האמיתית, האם אני במקום הזה. עכשיו יכול להיות שיש כאלה ששומעות, ושומעים ואומרים, טוב, אני לא במצב הזה, אני ממשיכה ללכת לעבודה, אני ממשיך לגדל את הילדים, הכל בסדר, אז פה ושם יש לי בולמוסים, ובדיוק לא מזמן מישהי אמרה לי, טוב, אני עוד במקום שהבולמוסים שלי זה בסופי שבוע ובחגים. גם אצלי זה היה, אבל בשלב מסוים, כבר ברגע שעוברים את הנקודה הזאת, זה כבר לא בשליטה לגמרי, וכבר אי
מסכימה איתך,
אפשר.
כן. מסכימה איתך מאוד, כאילו ממש, כי באמת בהתחלה זה היה פעם בחודש, ואחר כך זה נהיה יותר ויותר ויותר, והפסקות פשוט היו יותר קצרות, וזה לא שלא הצלחתי בחיים, כאילו היו לי, אני בעבודה הכל טוב, מאוד, עשיתי איזה שני תארים ולימודי תעודה ב5 שנים, זה לא שלא הצלחתי בחיים, אני הכל בסדר, פשוט האוכל תמיד היה שם והפריע לי, שהרגשתי אפילו את המעט פעמים האלו שהוא משביט אותי, גם מזה רציתי להיפטר. ואני אומרת, איפה אני היום? כאילו באמת אני עברתי עכשיו בתקופה האחרונה דברים מאוד מאוד קשים, מאוד קשים, ואני בבית כבר מעל חודשיים, כי גם עם השבר ברגל, וגם עכשיו עם המלחמה, זה להיות חודשיים בבית, בלי לצאת כמעט, בלי יכולת לזוז בכלל, כאילו ממש ברמה כזו שהבית ג'יפה, אני חיה בג'יפ, כאילו חייתי בג'יפה, ואם אני לא אסדר ונקה, אז אין מי שיעשה את זה, וזה היה המצב כרגע, באמת תקופה מאוד מאוד קשה, ואיזה כיף זה שאני מרגישה שאני יכולה להתמודד עם זה, בלי מה שפעם הרגשתי, שהיה גם מציק לי, ממש מציק לי. אז גם אם זה היה לעתים נדירות, אני לא רוצה גם את הלעתים נדירות האלו, כי אני לא רוצה שמשהו ישלוט בי, אני לא רואה שזה נכון, שהאוכל צריך לשלוט בי. זהו.
ויותר מזה, את יודעת, אני פתאום חושבת על זה שעכשיו המלחמה זה סוג של, להבדיל אלפי הבדלות, אבל גם בתקופה של הקורונה בעצם היה את אותו מצב של שזה או להיכנס לבומוסים מטורפים כי אני במלא בבית ומי ידע ולהתנתק מהעולם כמו שנאמר פה קודם, האנטי חברתיות הזו, או לנצל את המצב הזה לטובה. להגיד, אוקיי, אז יש לי המון זמן, אני תקועה בבית, כן, כמו שאמרת, עם רגל שבורה, או בגלל מלחמה, או כל דבר אחר, אני תקועה בבית. אני יכולה לברוח לאוכל, ואני יכולה לברוח, כן, לתוך הספר הגדול, ולתוך הפגישות, ולתוך הלמידה, והעמקה, וההחלמה, ובאמת, כאילו, לפעמים אנחנו אומרים, טוב, מה, בכל הקושי הענקי הזה, אנשים באמת איבדו משפחות שלמות, גם אנחנו איבדנו אנשים שאנחנו מכירות, או שחושבים שחטופים ולא יודעים מה יהיה איתם, ודברים באמת נוראים להתמודד איתם, שאני לא חושבת שחשבתי אי פעם שאנחנו נצטרך בכלל להתמודד עם מצבים כאלה, ועם מחשבות כאלה, וזה יכול באמת לקחת למקום של מאוד דיכאון, ומה יציל את רוחי, אם לא איזה שוקולד או גלידה או לא יודעת מה, או איזה פיצה. ובמקום זה לפנות לתוכנית המדהימה הזאת, שנותנת באמת כל כך הרבה כוחות, ומוציאה אותי מהריכוז העצמי על ידי זה שאני שואלת, אוקיי, איך אני יכולה לעזור לאנשים אחרים? וזה קטע באמת מדהים, כי כשהייתי בתוך האוכל, לא הייתי מסוגלת בכלל לראות את הדברים האלה. כמו שאת אומרת, כאילו, אוקיי, הכל לכאורה מצוין, לימודים, עבודה, זוגיות, ילדים, עניינים, בריאות, אבל עצם זה שיש את ההתמכרות הזו, שבמקרה שלנו היא לאוכל אלכוהולי, וכמובן התמכרויות דומות אחרות, עצם זה שהייתה לי, היה את האחלניזם הזה בחיים שלי, אני לא ראיתי את כל הדברים הטובים, כי אני כל הזמן הייתי עסוקה רק בזה. זה מחשבות טורדניות כל היום, גם כשלא הייתי אוכלת, ולא הייתי מבלמסת, ולא הייתי צמה, ולא הייתי יוצאת לריצות. בראש כל הזמן היו המחשבות האלה, רק על זה. על זה ועל מה חושבים עליי וכולי.
כן, אני מסכימה איתך. אני בקורונה עוד לא הכרתי את וואי. אז אני כן זוכרת איך הייתי בתקופה ההיא ורואה את ההבדל מהתקופה שהיום. בקורונה הייתי, אשכרה, אני זוכרת, לוקחת את את המסכה והולכת וקונה כל מה שבא לי, וכן, וממש כאילו כל מה שמנעתי מעצמי במהלך כמה ימים, הייתי הולכת ומשלימה את הכל באיזה כמה שעות ממש. והיום אני לא יכולה אפילו לדמיין את עצמי עושה את זה. וכמה זמן עבר? 9 חודשים מאז שאני ב-OA, 10 חודשים, אני לא יכולה
היריון.
אפילו ממש ככה, כן, בלי הילד. אבל כן, ממש כזה, ב9 חודשים אשכרה אני בן אדם אחר. אני לא יכולה אפילו לדמיין את עצמי הולכת לקחת את העגלה וממלאה את הכל בשוקולד. הגעתי למצב שקניתי ב-150 שקל שוקולדים, רק שוקולדים, ואכלתי את הכל, כאילו, ביום יומיים, כאילו, באמת, רק שוקולדים, חייתי משוקולד. אני לא יכולה אפילו לדמיין את עצמי היום עושה את זה, זה לא מושך אותי, זה לא קורה לי, זה לא יספק אותי. וזה מטורף, כי הדבר שהכי נתן לי, שחשבתי שהכי נותן לי כוח בעבר, הוא היום, אני לא, הוא יוריד אותי.
ואמרה לי אתמול מאומנת, זה הקריפטונייט שלי.
כן.
האוכל האלכוהולי, זה ממש הקריפטונייט לגמרי. אני עם אלוהים, אני מרגישה באמת שאני, את יודעת, כל יכולה עם היכולות שהוא נותן לי. אני יכולה לבצע כל דבר שהוא רוצה. כל דבר מפחיד ומוזר, ובאמת ככל שזה יישמע לי, כשאני מקבלת הנחיות של משהו שאני אמורה לעשות, ואני אומרת, באמת? אבל אני הולכת על זה, כי אני יודעת שהוא ייתן לי את הכוחות לבצע. והמאכלים האלכוהולים הם לגמרי, באמת, יכולים להחליש אותי בשניות, ולהרחיק אותי מהכוח העליון, ולעשות בדיוק את ההפך.
מסכימה. וזה מדהים, כי אני לפני 10 חודשים לא היה לי שום קשר לכוח העליון, ולא ידעתי איך מתפללים, ולא ידעתי איך פונים בבקשה לעזרה בכלל, או לבקש ממישהו שייתן לי כוח, כאילו הייתי במקום כל כך אחר. במקום לבקש ממישהו הייתי הולכת ואוכלת, כדי שאני לא אצטרך לבקש מאף אחד שום דבר, אז שיהיה לי את הכוח לעשות את זה בעצמי, כי הסתמכתי רק על עצמי. וזה מדהים שזה באמת אפשר ללמוד משהו אחר בתקופה כזו קצרה, ושיהיה שלווה וטוב.
ממש, ממש, וזה בדיוק הקטע ההמשך של צעד אחד שאומר, עודנו שהיינו חסרות אונים מול האוכל, שאבדה לנו השליטה על חיינו. אין שום שליטה. ברגע שהאוכל שם, אין לי שום שליטה. זה ממש, אתם אומרים, נגעת נוסעת, זה נגעת, אכלת אותה, תרתי משמע. ומה הקטע? שאנחנו אומרות את זה, ואז רשום פה בסוף של עמוד 21, מדוע הוא מתנהג כך? אם מאות ניסיונות הראו לו שכוסית אחת, פירושה זרם שוטף של שתייה עם כל הסבל וההשפעה הכרוכים בכך. מדוע הוא לוקח את הכוסית הראשונה? מדוע היא לוקחת את הביס הראשון? מדוע היא לא יכולה להישאר יבשה או נקייה במקרה שלי? מה קרה לשכל הישר ולכוח הרצון שהיא מגלה לעתים ביחס לדברים אחרים? והתשובה פה היא בדיוק זה, איננו בטוחים מדוע. אם הוא עבר נקודה מסוימת, כמעט אי אפשר לעזור לו. איננו יכולים לפתור את החידה. זאת אומרת, הספר אומר לי, כבר בשלב כל כך מתקדם, כן? במעלה עמוד 22, זה לא משנה למה. זה לא משנה. זה לא משנה אם זה קשור לגידול שלך, למשהו שקיבלת מההורים שלך, ילדות שלך, די, זה לא משנה. זה שתדעי למה, לא ייתן לך את הפתרון. הפתרון הוא במקום אחר, מחוץ למוח שלך, מוצלח וחזק וגדול ככל שהוא יהיה. הפתרון לא שם. אין לך מה לחפור בסיפורי המלחמה שלך באוכל, כן? זה לא יעזור. עברת את הנקודה הזאת, זהו. את לא יכולה לחזור אחורה. מלפפון חמוץ לא יכול לחזור להיות מלפפון רגיל.
כן, זה נכון. בגלל זה גם מה שעשיתי לפני שבוע, אז דמיינתי את עצמי רגע אחרי. אם באמת אני אתחיל עכשיו, איפה אני אהיה? ולא הייתי, כאילו בדמיון שלי כבר הבנתי שאני לא אהיה במקום טוב. ואז באמת הפתרון היה להתקשר, תודה לאל, יש פה כל כך הרבה חברות שאכפת להן ורוצות לעזור ויש למי לפנות ואני לא לבד. אם פעם הרגשתי שגם אם יש לי מלא חברים שאני צריכה להתמודד עם הקשיים האלו והבעיות האלו לבד, אז היום אני לא לבד וזה עוזר וזה תומך, אז אני לא צריכה את האוכל.
נכון, נכון, וזה באמת ככה, זה קטע שחצי מהפרק יש פתרון, בעצם מדבר על הבעיה ולא על הפתרון, ורק אחרי זה הוא מגיע לפתרון. אבל באמת כתוב פה, אם בא לך לקרוא אז חצי, כן? ותקראי, אם לא אז אני אמשיך. כתוב פה שאנחנו גם בטוחים שברגע שהוא לוגם איזשהו אלכוהול, משהו קורה בגוף שלו, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה נפשית, וגורם לכך שהוא למעשה לא יכול להפסיק. הניסיון של כל אלכוהוליסט יספק לכך אישורים ושליפה.
נכון. ברור לחלוטין. כמו שאמרת, נגעת נסעת.
כן, זה קטע, את יודעת, אני מאחלת לך עוד המון 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 באמת שנים של הימנעות רציפה ושל החלמה. ואני זוכרת שבדיוק דיברנו על זה לדעתי שבוע שעבר, ודיברנו על הקטע הזה שכשנכנסים לתוכנית, גם כמובן יש את ירח הדבש, אבל מעבר לזה, הרבה פעמים זה נראה שכל האנשים והאנשים שאנחנו שומעים בפגישות, והנה יש לנו עוד 10 דקות לחתור לסיום, אז אנחנו שומעים את ההנחיות ואנחנו אומרים, וואו, הם כל כך הרבה שנים בתוכנית ובהימנעות וזה, וכאילו זה אפשרי. אבל אנחנו לפעמים, אני לפחות לא קלטתי הרבה פעמים, שבתוך הזמן הזה בתוכנית יש הרבה פעמים חזרה לשימוש. ואני יכולה כמובן לספר רק על עצמי שב-16 שנים הראשונות שלי, מתוך 20, 16 שנים, שכל פעם חזרתי לשימוש, אחרי תקופה של שנה, של שנתיים, של חודשיים, אבל חזרתי לשימוש, וזה בגלל שאני כל פעם עברתי את המצב הזה, שהטוויסט הנפשי הזה שכל כך דיברנו עליו בהכנה לצעדים, פתאום קופץ, פתאום יש מלחמה, פתאום מישהו מת, פתאום מפטרים מהעבודה, פתאום יש איזו מחלה לא ברורה, פתאום, כן, דברים גדולים, כמובן יש גם הרבה פעמים דברים קטנים והרבה פחות משמעותיים, שמשהו מסתובב לי בראש, ואני הרבה זמן בניקיון, ואני אומרת, יכול להיות שעשיתי מזה יותר מדי, יכול להיות שאני לא כזאת נוראית, יכול להיות שאני לא האחלניסטית שאני מספרת לעצמי, הנה זאת מצאה תוכנית חדשה והולך למצוין, הנה הוא ככה, ואז אני נוגעת שוב, וברגע שאני נוגעת, כמו שאמרת, הקטע הזה של הפנטזיה הזאת בראש של מה יקרה אם אני אעשה איזה בולמוס? מה אחרי זה אני מתקשרת למאמנת שהייתה לי, אומרת לה, תקשיבי, אכלתי, השתמשתי, אבל אני רוצה לחזור עכשיו לתוכנית. אין שום הבטחה שאני אוכל לעשות את זה. אני יודעת שקבורה בי, בתוכי עמוק בפנים, עוד הרבה הרבה מחלה. אני לא יודעת אם יש לי עוד החלמה בשביל לצאת משם, אם אני אחזור שוב לשימוש. באמת לא יודעת, ואני לא רוצה לנסות, ואני מקווה שאני לא ארצה לנסות, כי אני מכירה מהניסיון הפרטי שלי, ואני גם רואה בחודשים האחרונים חברות שחזרו לשימוש, ועכשיו שוב עולות על דרך תודה לאל, ואני שומעת מהסיפורים שלהם, כמה זה קשה, וכמה הם בדיוק במקום הזה של איך זה שוב קרה לכל הרוחות. וזה תמיד מתחיל מהמקום הנפשי. זה אף פעם לא מתחיל מהביס הראשון. הביס הראשון זה כבר ההידרדרות והתהום של השימוש.
עצוב לי לשמוע את זה. אני לא חוויתי נפילה שאני יכולה לבוא ולהגיד איך אחר כך זה לחזור חזרה. אני מקווה גם שאני לא אחווה את זה. אבל האמונה, ואני כן חושבת שאם לרגע היא מתעררת, אז כן חשוב לפנות לחברות אחרות, כדי לחזור לזה לפני שהולכים לאוכל. כן.
רוצה להקריא את הפסקה השנייה בעמוד הזה?
לא תקריא, אני אשמח שאת תקריא.
אוקיי, אין בעיה, בכיף. כי זה פשוט בול על מה שדיברנו. ההבחנות הללו יהיו אקדמיות וחסרות ערך אם החבר שלנו לעולם לא ייגע במשקה הראשון שמפעיל את המחזוריות הנוראה. לכן, הבעיה העיקרית של האלכוהוליסט מרכזה בראשו, לא בגופו. אם תשאל אותו מדוע התחיל את הילולת השכרות האחרונה שלו, רוב הסיכויים הם שייתן לך, או סליחה, שייתן לנו, כל אחת ממאה המטלות. לעתים לתירוצים אלו יש סבירות מסוימת, אבל אף אחד מהם אינו הגיוני. לאור החורבן שבולמוס השתייה גורם, הם נשמעים כפילוסופיה של אדם שמכה בראשו בפטיש, כדי שלא ירגיש את כאב הראש שלו. אם תסב את תשומת ליבו של האלכוהוליסט לכך שההיגיון שלו מוטעה, הוא יפתור אותך בצחוק, או שיתרגז ויסרב לדבר.
כן. ברור שזה מהראש. ברור שכשאני חשבתי לפני שבוע, שאם אני אפול פעם אחת ואני אוכל וזה לא סוף העולם, זה ייקח ממני את כל הפחדים שהיו לי, אז זה ברור. אבל בסופו של דבר, אמרתי, דמיינתי את השנייה אחרי, את הרגע אחרי, האם אני אפסיק לפחד מהמצב? והבנתי שלא. הפחד יישאר וזה לא יפתור לי את הבעיה. ואמונה לעומת זאת כן יכולה לתת לי כוח עכשיו להתמודד עם המצב הלא פשוט הזה בכלל.
ממש, 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 אני חושבת שזה זה הקטע. זה מבחינתי לפחות, זה אוכל או אלוהים. כאילו, הם שניהם פתרונות, רק שהאוכל הוא יפתור לי, הוא יפתור לי באותו רגע, כי אני אהיה עסוקה באוכל, באכילה, מקסימום נגיד אחרי הבולמוס, המחשבות שלי יהיו בסגנון של איך אני מספרת אחרי זה למאומנות, לחברות, איך אני מתחילה מחדש, אבל רוב הסיכויים שהמחשבות יהיו יותר בכיוון של איך אני לא מספרת, איך אני משקרת וממשיכה לשחק אותה כאילו הכל רגיל. כי ברגע שאני מכניסה, זה ברור לחלוטין, ברגע שאני אכניס באמת את הביס הראשון, כל הכנות, זהו, שלום ולא להתראות. כל הנכונות לעשות פעולות, שלום ולא להתראות. אין, זה, את יודעת,
יסיח את דעתנו, האוכל מסיח את דעתנו, זה לא שהוא פותר לנו את הבעיה, הוא נותן לנו פשוט כרגע להתמקד במשהו אחר,
בדיוק.
ולא להתייחס לבעיה עצמה. אז הוא מסיח פשוט את המחשבות שלנו למשהו אחר. לעומת זאת, כשעשיתי את הפורמטים על הפחד הזה עצמו שהיה לי, אז הוא נתן לי פתרון לבעיה שבאמת הייתה לי, שכרגע אני נורא נורא מפחדת. אני לא יודעת מה יהיה, אני בחוסר אונים, אני נורא נורא מפחדת. אוכל לא עוזר לי במצב שאני נורא נורא מפחדת, הוא פשוט נותן לי לחשוב על משהו אחר.
כן, לעומת הפורמטים שבעצם, ככה, למי שעוד לא מכיר וככה מקשיב, אז באמת הפורמטים זה עזרה רוחנית, עזרה ראשונה רוחנית, שבעצם באה ומראה לי, אוקיי, רגע, דבר ראשון, לנשום, להירגע, קודם כל, לפני הכל, ולבדוק ממה אני מפחדת. ואז...
לפי שאלות, יש שם
כן.
שאלות שאפשר ממש להיות ממוקדים. וכן, וזה גם משהו שאפשר ללמוד לעשות, ממש פשוט.
כן, וגם להבין ממה, גם להבין שפחד לרוב קורה כשאני לא סומכת על אלוהים, אלא אני סומכת על עצמי, שוב, על הלקוחות שלי, על הידע שלי, שם מתחיל הפחד. ויש לנו תפילה של פחד, שאותי מאוד מרגשת, מאוד מפקסת, לגבי באמת להבין שאני לא יכולה להיפטר מהפחד, אבל אני יכולה למסור אותו להשגחה של אלוהים, כדי שיראה לי מה הוא רוצה שאני אעשה, מה הוא רוצה שאני אהיה. ואחרי שאני עושה את התפילה הזאת, אני עושה מדיטציה מאוד פשוטה של נשימות, שאנחנו ככה מלמדים מאוד בקלות, זה לא איזו המצאה גאונית של מישהו, ואז הראש מתמקד דרך המדיטציה, ואני יכולה לקבל באמת הנחיות. ואם הראש שלי עדיין ממש עסוק בכל המחשבות האגואיסטיות, כפי שאצלי קורה, אז אני אחרי המדיטציה פותחת באמת באקראי בספר הגדול, ותמיד יש שם בדיוק את התשובה שאני צריכה, וזה מדהים, והנה אנחנו בדקה האחרונה, אז לפני שיגמר, ואני באמת אשמח להגיד שוב המון 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 תודה לילי, אוהבת אותך, שנמשיך ביחד, עם אלוהים.
תודה רבה, היה כיף.
לגמרי, אפילו הצלחנו לצחוק קצת בתוך כל הכאב הזה מסביב, ואלוהים איתנו, אנחנו ממשיכים וממשיכות, ורק להמשיך ולעשות את הפעולות, להתקדם בצעדים, זה עובד. התוכנית הזאת עובדת
לגמרי.
כשעובדים אותה, והוא ישמור עלינו מכל כל הרוע הזה, עם הרבה הרבה טוב שיש בתוכנו ובחוץ, בעבודה עם אנשים אחרים.